BGU Radio. אתם מאזינים לפרק נוסף של לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. ובפרק הזה היה לי שיחה עם אריאל יונגסטר, שכבר עשינו שיחה אחת על החוויה של הלימוד בישיבה, ועכשיו דיברנו יותר על האתגרים של הקהילה הדתית, איך יכול להיות שבקהילה הדתית יש אנשים שלא מאמינים, ומה יהיה עם לימוד התורה, וכל מיני שאלות כאלה, וכל מיני התפזרויות מתוך השאלות האלה. לי אישית שהנושא של הציבור הדתי והאתגרים שלו מאוד מעניינים אותי, ומה יהיה עם בוגרי החינוך הדתי, אז אני מאוד נהנה משיחה כזאת, גם אם היא קצת מפוזרת ולא הכי מפוקסת, וגם זה לא סיפור אישי, אבל מעלה כל מיני נושאים לדיון, ואם הנושאים האלה לדיון מעניינים אתכם, אז תצטרפו לקבוצת הצד החם בפייסבוק, הציונות הדתית, חשיבה מחודשת, שם אני מעלה דיונים סביב הפרקים, ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע את התגובות שלכם, נתראה שם, ושתהיה לכם האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של לאן הלכת? היום אנחנו בחלק השני של השיחה או השיחות, נראה עוד מה יהיה. אני ואריאל יונגסטר. בפרק הראשון היה יותר ככה להציג, והאמת שיותר דיברנו על עולם הישיבות עצמו, ובפרק הזה ובפרקים הבאים אנחנו יותר רוצים לדבר על בוגרי החינוך הדתי, שכווה גם לאו דווקא בוגרי הישיבות, אולי בעיקר, בכל אופן בוגרי החינוך הדתי, ואני אשמח אריאל שתתחיל עם לשתף אותנו, שאני יודע שכתבת איזשהו מאמר בנושא, איך הגעת לזה, מה קרה שם?
אז כן, כמו שתיארתי כבר בפרק הקודם, התחלתי את המחקר הזה קצת של העולם של שמירת המצוות, התורה, אצל בוגרי ישיבות, זה מאוד עניין אותי, ואני סיימתי את הישיבה ככה בעין עקומה על כל העולם הישיבות, אז אמרתי עצמי שאני חייב לבדוק את הנושא גם ביחסים בין החוויה שלי לחוויה של השאר, של שאר בוגרי הישיבות. אז כתבתי מאמר שבו אני בעצם מנסה לטעון, זה מאמר דעה בסוף, כן?
כן.
שאני מנסה לטעון שבעצם עצם זה שיש כל כך הרבה דתיים על הרצף והרבה דתל"שים בוגרי ישיבות, יש לזה סיבה, והסיבה היא בעצם הפערים בין התפיסות של התלמידים לבין התפיסות של הרבנים הישיבות. ואני טענתי בעצם שהפערים האלה הם בעצם מקשים על האפקטיביות של החוויה הישיבתית, וזה מה שבעצם מביא לסיטואציה הזאת שיש כאילו כל כך הרבה בוגרי ישיבות שהם על הרצף הדתי, במובן הנקרא לזה המינימלי שלו, והרבה דתל"שים. ומה שניסיתי בעצם לעשות בכתיבה הזאת, זה לא רק סתם לפרסם וללכלך או דברים כאלה, אלא רציתי לשמוע תגובות של אנשים, שלחתי את זה להרבה מאוד בוגרי ישיבות, חלקם הרבה מאוד לא ענו לי, אבל גם קיבלתי עם תגובות של 120, בין 120 לבין 150, אני לא זוכר בדיוק, בוגרי ישיבות, וכאלה שעדיין לומדים בישיבות בשיעורים גבוהים, וקיבלתי תגובות מ-40 ראשי ישיבות ורבנים מוכרים מהציבור. ואני גיליתי בעצם שיש משהו משותף לחוויה שלי עם הרבה מאוד אנשים, עכשיו, כמובן שזה לא מחקר, זה אמנם מהווה בשבילי בסיס למחקר שלי, שבעצם נתן לי את האישור שיש לי מה לחקור. אבל אני גיליתי בעצם שגם הרבה מאוד חבר'ה שהם אפילו היום בישיבות, בשיעורים חטא, תיעוד ומעלה, הם הביאו הסכמה מאוד רחבה עם הדברים שאני כותב, ופה הבנתי שיש לי קייס, מה שנקרא, ועם זה התחלתי לרוץ הלאה.
מה הפואנטה מבחינתך של כל התהליך הזה שעברת?
הפואנטה בסופו של דבר אני עוד לא יודע.
אוקיי, בינתיים.
בינתיים אני לא יודע, כי גם עוד לא התחלתי בעצם את המחקר עצמו, ממש לבוא ולעשות שאלונים מסודרים, עם הגדרות מסודרות, וכל מיני קריטריונים כאלה ואחרים, בשביל לקבוע דברים. ככה שאני בינתיים זורם. אני רוצה לשמוע כמה שיותר תגובות, אני עדיין לפעמים שולח את המאמר הזה לעוד כל מיני אנשים שאני רואה שהם רלוונטיים, ואני מקבל תגובות חדשות כל פעם, וכרגע אני מתעניין, ואני מקבל תגובות מאוד מעניינות, גם רבנים מאוד מוכרים, שרובם הודיעו לי מראש שהם לא מעוניינים שאני אפרסם את הדעה שלהם או אדבר עליהם, אני רק יכול להגיד שיש דעות מאוד מעניינות ומפתיעות משני הכיוונים, גם הרבנים, הליברליים, וגם מצד הביינישים החזקים שהם עדיין בישיבה ויש אפילו חצרמים כאלה בישיבות מאוד מאוד נחשבות הביאו הסכמה, שזה די מפתיע.
למה אני חושב שזה מפתיע? סך הכל המציאות די מול עינינו. יש כל שבוע יוצא מוצא של מקור ראשון, שדי נראה לי מבטא את זה, שהציבור דתי מאוד מגוון בימינו.
זה נכון, אם רוצים באמת לדבר על למה בעצם זה מפתיע שיש הסכמה מצדה בין אישים, זה בגלל שאני כתבתי על החוויה עצמה של הישיבה שהיא בעייתית.
הבנתי.
עכשיו, בדרך כלל, נוטים להסביר את החוויית הרצף כפער בין החיים לבין הישיבה, שזה גם כתבתי על זה, אבל זה לא הדבר עצמו. זאת אומרת, הרבה כותבים על החוויה בצבא, על החוויה באוניברסיטה, על החוויה בין גברים ונשים שפתאום זה קורה ולא מוכן.
כן.
כל מיני דברים כאלה, שאני לא חושב ששם זאת הבעיה. אני מניח שתרצה לדבר על זה עד היום. והתפיסה שלי ששם זאת לא הבעיה, של פתאום יש ככה מפגש עם המציאות שאי אפשר ככה להתמודד איתו. יש משהו בחוויה עצמה של הישיבה שהוא מהווה מבחינתי כאילו גורם מאוד מאוד משמעותי, והוא כמובן משפיע על האינטראקציות באוניברסיטה, אבל הבעיה היא נמצאת
בכל ה... אתה אומר להצביע על הישיבה, זה כאילו נקודה קצת חדשה.
אני אנסח את זה אחרת, במרחב הדתי הבעיה נמצאת, ולא דווקא במרחב החברתי, הציבורי, מה שיותר נוטים ככה לדבר עליו.
אז ניקח את הדברים האלה בתור פתיחה, ובגדול מה שאמרנו שנעשה בשיחות האלה, זה שונה מפרקים רגילים של פודקאסט, שאני רק מראיין מישהו שמביא את הסיפור שלו, אז יותר נפתח דיון וניקח נושאים, ובאמת נדבר על הפערים האלה בנושאים השונים שנוגעים לציבור הדתי, ויש פער בין הרצוי, שזה מן הסתם יותר נוגע לאולי הישיבות, שהוא אמור להתוות מה היה הרצוי שיהיה, הקפדה מקסימלית במצוות, או לא יודע מה שנגדיר, ולעומת זאת המצוי, העולם לא בדיוק הולך אחד לאחד לפי האידיאל. אז נעבור ככה נושא נושא, ונראה מה יש לנו להגיד, ואני מאוד אשמח גם לקבל כמובן תגובות מהמאזינים, וכמו שציינת לגבי המאמר, המטרה היא לפתוח את הדיון ולאפשר שיח סביב הנושאים האלה.
כן, הזכרנו בפרק הקודם, שמה שמעניין יותר זה לא הסיבות ולהצביע ודברים כאלה, לדבר על החוויה עצמה, ובסוף בסוף, אמנם זה מאמר דעה, אבל כאילו מה שעניין אותי זה לשמוע ולראות מה החוויות ואיך אנשים תופסים את זה. פחות עניין אותי שיסכימו אותי או לא יסכימו איתי. זה מה שמעניין גם בסוף בחוויה, וזה גם, זה אני חייב להגיד, זה כן יצר הרבה עדים. אני אומר את זה לא כדי להרים לעצמי או משהו כזה, אלא אני הוא בעצמי הופתעתי, אני מקבל פעם בשבוע לפחות טלפון מבינם שאני לא מכיר. טלפון, אנשים מסיגים את המספר שלי ומתקשרים אליי, כמו שאנחנו הגענו, כמו שאתה הגעת אליי בעצם, דרך הפייסבוק, אבל ודיברנו בטלפון.
זה מחובה, טלפון פעם בשבוע אני לא מקבל, למרות שאני מפיק פודקאסט.
כן, אז אני מקבל הרבה מאוד שיחות מאנשים, לפעמים בעילום שם, דברים כאלה, ואני כאילו... אני לא היה לי חוויה כזאת בחיים,
יפה.
ואני מרוצה מאוד, אבל יש לזה עוד המשך, נראה.
אני אגיד מהזווית האישית, שזה די מתחבר למה שתיארת על טלפונים בעילום שם, שבאמת, מה שאני הייתי שמח להועיל לדיון הזה, זה שאם יש דברים שאפשר לתקן אותם, אז שנוכל לראות אותם ולתקן אותם. אני ממש לא חושב שאני יודע לתקן את העולם, ולהגיד מה הדרך הנכונה ודברים כאלה, אבל יכול להיות שפשוט נותנים תשומת לב למשהו, ואז נקודה מסוימת אפשר לשפר. אז מדברים, מנסים לחשוב, ואם מישהו מהמאזינים ייקח פה משהו וזה יתרום, אז אני מאוד אשמח. אז יאללה, כן. בוא, let's rumble, בוא נתחיל.
יאללה.
אז נושא ראשון וכבד שאמרנו שנדבר עליו, זה, שוב, אני מבחינתי הדיון הוא לא הישיבות, אלא בוגרי הישיבות. אולי הישיבות יחשבו איך אפשר להכווין אותם, אבל... אני פונה פה להתמודדויות שיש כבר כשבן אדם בפועל יוצא מהמסגרת חינוך דתי, וקורה בציבור הדתי שבן אדם לא מאמין. זאת אומרת, די ברור, יש כותרת שנקראת תורה מן השמיים, לדעתי זה האמונה המרכזית, 13 עיקרי אמונה לרמב״ם אולי, ויכול להיות בן אדם, אני אישית בן אדם כזה, שלא מאמין בתורה מן השמיים, לא נראה לה שהיה מתן תורה ומשהו אלוקי כזה שהביא לנו את התורה שאנחנו מכירים היום, אבל הוא גדל בחינוך הדתי, הוא מכיר את זה, ויש כאלה שבוחרים להישאר בפנים, אפילו שהם לא מאמינים. בכללי, זה מעורר את השאלה, זאת אומרת, מה, אמרנו שנדבר על, על הציפייה, על הרצוי והמצוי, אז אני מתאר לעצמי שהיינו רוצים שכולם יאמינו. עכשיו, בהנחה שאנחנו לא בדיוק שולטים על המחשבות של האנשים, ולא יכולים להכריח אנשים להאמין, אז מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך על הנושא הזה, כשאתה פוגש, נראה לי יותר קל דווקא להתמודד עם דטלשים, שהם כאילו לא מאמינים, והחליטו ללכת עם זה בפועל. אבל אנשים שהאמונה שלהם רופפת, לא קיימת וזה, אבל עדיין, חלק מהציבור הדתי, בגדול, שומרי למה לא אורח חיים דתי, איך אתה רואה את המציאות הזאת?
בגדול, אני רואה את המגזר הדתי-לאומי מאוד קרוב לקונסרבטיבי. מאוד מאוד קרוב. ואני אומר את זה גם על הציבור החרדלי.
רגע, יש לי שאלה, אתה חייב להסביר מה זה קונסרבטיבי מבחינתך, כי אנחנו לא בארצות הברית, ותכלס...
כן, אז אני אומר, נקרא לזה ככה, במילים יותר פשוטות, או קצת נשטח את זה, יותר קרוב לעולם המסורתי, שמבחינתו יש אידיאל מסוים, רק זה לא באמת משנה איך אנחנו נגיע ומה תהיה הדרך, כך שמבחינתנו יש הסכמה על, על קווים ערכיים משותפים, ובגדול זה יכול להיות, כל אחד יכול לראות מבחינה חיצונית משהו מסוים, אבל זה לא באמת משנה מה קורה בפועל.
במחשבה שלו אתה מתכוון.
לא, זאת אומרת, אם אני אגיד זה אחרת, יכול להיות מאוד ש... מבחינה חיצונית, הקהילה הדתית נראית מאוד דתית ודברים כאלה, וזה כאילו מאוד מאוד מאפיין את המפדלניקים, נקרא לזה של פעם, שכולם עם שפם וכיפה גדולה וזה, אבל לא בטוח שיכול להיות שיש טלוויזיה בשבת, כאילו אני אומר את זה, זה נשמע כאילו וואו, וזה אבל כן.
הלאה, היו... אצלי בתור ילד זה היה נדיר.
לא יודע אם טלוויזיה בשבת זה קצת קיצוני, אבל יש דברים כאילו קטנים כאלה ש...
אני בתור ילד, תגיד לי אם זה החוויה שאתה מתכוון אליה, גדלתי במושב נרגלים ו... היה בריכה מעורבת, למרות שהיה ברור שזה לא תואם להלכה הפשוטה.
כן, למשל, זה לא דברים קיצוניים או מהותיים מדי, זה פשוט בדרך חיים שמצד אחד היא מאוד מאוד ערכית, ואידיאולוגיה מצד שני במעשה זה לא עד כדי כך שם.
נו, אוקיי.
וזה מאוד קרוב נראה לי לעולם המסורתי כזה, שמבחינת הרעיון שלו, שזה די הפוך למה שבדרך כלל אנשים תופסים, שהציבור הדתי-לאומי הוא מאוד, מאוד קנאי באיזשהו מקום. עכשיו, יכול להיות מצב באמת שהרבה מאוד מאוד מהמגזר לא באמת מאמינים בכל מה שצריך להאמין, נקרא לזה, והם עדיין חלק מהקהילה, אנשים גם שתופסים בדעות מאוד דתיות לכאורה, אבל בינה לבין עצמם, תפילין זה לא צד החזק ותפילות זה לא צד החזק, אבל הם מאוד, נקרא לזה, פעילים דתית בקהילה, okay. בבית כנסת. עכשיו, זה לא בעיה או לא בעיה או כן בעיה, זה לא, אני לא, אני רק אומר ש...
כן מעניין השאלה, אבל מה היינו רוצים? כאילו, וואלה, אני לא יודע, אולי זה באמת שאלה שקצת קשה להתייחס אליה, כי אני מתאר לעצמי שכל מחנך היה רוצה שבקהילה הדתית יהיו רק אנשים מאמינים, אבל המציאות דה פקטו שזה פשוט לא ככה, וזכותו של אדם לכבד את הקהילה, למרות שהוא לא מאמין בערכים שלה, ואז זה קצת מעורר שאלה, מה... אוקיי, עכשיו שזה המציאות, מה אפשר לעשות עם זה, אם אפשר לעשות עם זה משהו?
כן, אני אגיד ככה, זאת אומרת, אני חושב בגדול שאמונה היא דבר קשה כמובן והכל, והיא לא דבר של כן או לא, זה יש מרחב כזה שאנשים נמצאים פה ושם, זה גם דינמי, ובגדול אני חושב ש... אנשים גם לא יודעים להגיד לעצמם בהכרח אם הם מאמינים כן או לא. אם הם בפנים, אז הם בפנים. וזה גם מה שהתכוונתי קודם לעניין המסורתי, שהעניין זה להיות בפנים. זה גם מה שהתכוונתי עם העניין הקונסרבטיבי, שזה פשוט קהילה, נקרא לזה סוציאלית, דתית.
כן.
ואני חושב שאמונה היא דבר שמאוד מאוד קשה לחנך אליו, וגם אני חושב שבדור שלנו גם לא יודעים לחנך אליו, זה לא דבר כזה שפשוט שכן ידעו. זאת אומרת, אני לא חושב שברוב הדורות ידעו.
טוב, רוב הדורות באמת, רוב הדורות המוחלט, העולם פשוט היה עולם דתי. זאת אומרת, לא היה צריך לחנך לאמונה.
ובגלל זה...
שאנחנו חיים בעולם שבבסיס שלו הוא חילוני, זה תופעה מאוד חדשה.
ובגלל זה אני אומר, זה לא כזה מפריע לי להגיד שרוב האנשים לא באמת מאמינים. זה לא מפריע לי להגיד את זה, כי זה גם אני אומר לעצמי, זה יפתיע אותי מאוד אם כולם מאמינים.
טוב, זה
או לא כולם, אם 80% מאמינים, זה גם יפתיע אותי. זאת אומרת, אני חושב שאני יכול להאשים בזה, אבל זה לא עניין של האשמות, אני חושב שזה לא אפשרי כל כך.
כן.
זה לא אפשרי, גם מבחינת הרמה, רמת העומק שאנשים מצפים שהם יגיעו אליהם או רוצים.
כן.
או יכולים אפילו.
טוב, אולי זה איזשהו תסכול של התבגרות, שכאילו, לא יודע, בתוך החינוך הדתי, כשאתה ילד, אז אתה... אני מתאר לעצמי, החינוך הדתי לא יכול להגיד את זה בפה מלא, טוב, האמונה זה רק אופציה, לזה אנחנו מחנכים, כאילו, יש תורה מן השמיים, צריך קיים, כאילו, כל המסרים הקלאסיים.
כן.
בסוף, כשאנשים מתבגרים, לפעמים זה לא מסתדר להם, ולפעמים בכל זאת מחליטים להיות חלק מהקהילה הדתית.
לא, אני אומר שביכולת שיצא איזה מין הקשר רע למה שאמרתי לגבי העניין הסוציאלי, אבל כן, בסוף זה בסדר, כאילו, זה לא דבר רע.
זה מאוד אנושי. אני אישית גם מכיר את זה ממש ברמה האישית, בציבור החרדי זה גם קיים, אפילו שזה ציבור יותר עדוק ויותר קנאי, אבל אנשים יכולים להיות אברכים בכולל שלא מאמינים. אבל טוב להם האורח חיים הזה, והם מעדיפים לחיות בו מאשר לעשות שינויים. כן. למרות שהם לא מאמינים בו אידיאולוגית בכלום.
לא, אני אגיד יותר מזה, זה דבר טוב, כי בסוף העניין של המעשה, גם אם אתה לא מאמין, זה דבר טוב, לא מבחינת גם הקהילה, מבחינת עצמך, כאילו, לא רק כי אתה חלק מקהילה, כי אני חושב שגם אם אתה לא עד הסוף סגור במשהו, גם לא רק בעניין דתי. הרבה מאוד דברים שאתה עושה, זה מועיל לך, זה קצת כאילו מורכב מה שאני אומר הזה, ולא נראה לי שזה ניכנס לתוך הזה, אבל כן, יש רעיון בפני עצמו, שגם אם אתה לא הכי מאמין בעולם, ואתה זורם עם הקהילה הדתית, ועם הדברים שעושים, מנענע לולב בסוכות והכל, זה דבר טוב.
כן, להיות חלק ממשהו טוב, וזה באמת אולי נושא שאתה לוקח את זה קצת.
זה בפני עצמו, כן, אז אני אומר, אני לא ניכנס אליו יותר מדי.
לא ניכנס אליו?
אבל כן, בהחלט יכול להיות מצב, מה זה יכול להיות מצב? אני חושב שזה המצב. רוב האנשים לא מאמינים.
כן. טוב, אין משהו ממש מסודר להגיד, אבל באמת זה מדהים כמה זה פער בין ה... כאילו בישיבה, הנושא הזה של אמונה, או בחינוך, הנושא של אמונה הוא הרבה יותר חזק ומובן מאליו, ואחר כך זה משתחרר. כאילו, אתה פשוט לא חלק ממסגרת חילוכית, אז זה לא נוכח, כאילו, זה נשאר רק בתור מרחב אישי פנימי.
כן, בגלל זה גם אני רוצה להתמקד כל העניין הזה בישיבות. הישיבות זה בעצם האופציה היחידה שבן אדם להרחיב משהו דתי, כי לפני זה בתיכון, בקושי, ואחרי הישיבה, זה לא אפשרי, ובגלל זה אני אומר, יכול להיות מצב שנבנה מרחב דתי שונה, ואני גם בעד, וזה, בסוף בסוף זה הדעה שלי. אני חושב שהמרחב הדתי והחינוך הדתי הגבוה, צריך לשנות את המסגרת שלו, למסגרת יותר קהילתית, אבל זה כבר רעיון בפני עצמו.
אוקיי, חזון למועד, כן. אז... אלינו את השאלות שלנו לגבי האמונה והחברה הדתית, באמת נושא שקצת מעורפל, הייתי אומר.
כן, מעורפל.
קשה להגדיר בו דברים, מאוד אישי גם בסופו של דבר. בוא נעבור לנושא יותר פרקטי, וזה לימוד תורה. פה כבר לא מדובר רק על מה אדם חושב, אלא גם על מה הוא עושה. נראה לי בגדול אפשר לומר שמבעלי בתים אנחנו מצפים שיקבעו עתים לתורה. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת? מה היה רצוי שנראה בקהילות דתיות מבחינת לימוד תורה? מה קורה בפועל?
אתה שואל אותי או אתה שואל מבחינת מה אני חושב שהרבנים חושבים?
גם וגם.
כן, אז ברור שמבחינת הרבנים יצפו לפחות למשהו
קטן. סתם, אני חייב לדייק אותך, מה זה הרבנים? כאילו...
הרבנים, אני אומר, מבחינת, נקרא לזה, אני מדמיין את עצמי כרב מה הייתי אומר, נקרא לזה ככה. אם אתה שואל אותי איך שאני היום, אני אומר, יש לי דעה מסוימת, אבל אני אומר, אם הייתי רב בישיבה כזה שמחנך דורות אגבי דורות של בין אישים, אז הייתי אומר, כמובן, לפחות משהו קטן, פרק בתנך, קצת איזה, דברים קטנים. לא הייתי מצפה לו יותר מדי, כי כמובן הציפייה גבוהה יותר, ככה גודל הביקורת שאמורה להגיע אחר כך. אבל אם אתה שואל אותי, בסוף, אני לא חושב כאילו, כמובן צריך משהו קטן וזה, אבל... אני מעדיף איכות ולא כמות, והציפייה הזאת של המשהו קטן הזה, שיהיה משהו לפחות קשר. אני זוכר אחד הרבנים בישיבה בגוש שהייתי, אמר לנו לפני שיצאנו מהצבא, והוא אמר, תזכרו את זה גם לכל החיים.
לא.
לא למדתם כלום כל היום? תגידו פסוק, אפילו וידבר השם אל משה לאמור.
אתה אומר קריאת שמע, אני מקווה, לא? אז למה זה לא מספיק?
לא יודע, לא ניכנס לכל הדברים איתו. ואני חשבתי על זה הרבה, ואני הגעתי למסקנה בצבא, חשבתי על זה שאני לא מסכים עם זה בכלל. כי מבחינתי, הקשר הזה, ברור שיש לזה עניין בפני עצמו, שבן אדם פותח את התנך מעבר לתפילה, וזה גם לגבי השאלה שלך, קורא קריאת שמה, שבן אדם עושה משהו אקטיבי, פותח וקורא פסוק. זה הרעיון של הרב הזה. אבל אני חושב, ברור שיש לזה עניין בפני עצמו, וזה רעיון דווקא חיובי, אבל אני מעריך יותר בן אדם, שאולי לא למד משהו מסוים יום אחד, אבל יום אחר הוא עשה משהו עם רעיון, משהו עמוק שבעצם הוא חשב ולמד בצורה יותר עמוקה, ולא רק עשה כי זה חשוב וצריך קשר לתורה, וזה גם בעצם מה שאני מנסה להגיד, שמה הציפייה שלי מבעלי בתים, שיהיה משהו מהותי יותר, ולאו דווקא שיהיה קשר, ועיקר שילמדו, וכמות.
מה זה מהותי יותר? מילה מאוד מופשטת, כאילו.
אז אני אגיד ככה. איך אתה בוחן את זה? אני רואה הרבה שיעורי דף יומי, שנתקלתי בהרבה שיעורי דף יומי בחיים.
כמובן.
ואתה רואה, דף יומי בוא נגיד, זה פשוט הרים של טקסט, שבן אדם לומד, וא' לא זוכרים כלום אחרי השיעור, זה ברור. ב' כמה עמוק זה, זאת אומרת, כמה תהליך עשית, כמה תהליך עשית בתוך הלימוד, הוא לא תהליך כזה מורכב. ואני מעדיף בינם שאולי יעשה משהו קטן, והיה בזה משהו, הוא עבר תהליך מסוים, מאשר בינם שלמד הרבה. אני מעריך אותו יותר.
אתה מכיר את צובה מרבנן, לדעתי זה פרויקט. הוא כן הולך בכיוון שאתה מעודד? אתה מכיר אותו?
אני מכיר, אבל בוא נגיד, טוב, זה קצת מורכב, אבל
אני סתם מנסה שתממש את זה, כי לבוא בביקורת על הדף יומי זה די קל.
לא.
איך אתה מצפה?
אני אומר שוב.
כאלה, אדם יעשה משהו משמעותי. בסוף בן אדם חוזר מהעבודה עייף, רוצה לישון.
ברור, אז אני לא יוצא בביקורת בסוף נגד דף יומי. אני באמת חושב שכמו הרב הזה מהגוש, יש עניין בלעשות את הדבר האקטיבי הזה, התורני, אבל אני אומר שוב, אני מעריך יותר. לא אומר שאני לא מעריך ויש בזה משהו בעייתי.
אני מבקש ממך רק לנסות לתאר לי איך נראה לימוד כזה של בן אדם.
למשל, אוקיי, אין בעיה. אדם פותח למשל משנה. עזוב גמרא, משנה. הוא קורא משנה, לפחות שישאל מה הוא מבין, מה הוא לא מבין. ינסה להבין למה הוא לא מבין, וינסה לפתור את משהו יותר תהליך שהוא עשה עם עצמו. בלימוד.
זה מאוד מאוד קשה באמת. להחזיק את זה תוך כדי שזה...
וזה מאוד קשה, ברור, אבל אני מעדיף את זה בן אדם שעשה את זה פעם בחודש.
אבל זה לא יכול לקרות פעם בחודש.
אז אני חושב שזה יכול לקרות. לא בצורה קבועה. הקביעות פחות מעניינת, אם זה השאלה, הקביעות פחות מעניינת.
זה יכול אולי להיות... סתם אני אגיד לך את זה בתור חוויה שלי, שאני עושה הסבת מקצוע לתכנות. וכאילו, בדברים רציניים, אתה צריך גם מרחב זמן מאוד משמעותי, כדי שבכלל תוכל לבנות את התשתית. אתה יודע, אפילו עכשיו, כאילו, סתם אני אתן זה, לפני שקלטנו את הפרק, היה לנו איזה בעיה טכנית, ופתאום המחשב שלי נפל, והרבה זמן מתבזבז עוד לפני שקלטנו דקה. גם בלימוד תורה, אתה לא יכול פתאום ליפול על משנה, וישר להתחיל לשאול על המשנה הזאת שאלות. אתה צריך להיות בהקשר, שאתה מספיק בעניינים, כדי שיהיה לך בכלל את היכולת לעשות את זה. וזה לא משהו שקל לעשות אותו, זאת אומרת...
אז אני לא מסכים איתך בכלל. זה לא רק משנה, זה כל טקסט יהודי, זה יכול להיות חסידות, זה יכול להיות באמת כל דבר. בן אדם נקרא לזה ישר, שקורא טקסט, והוא צריך להגיד לעצמו האם הוא הבין מה הוא קרא או לא הבין, ובעצם מה הוא לא מבין. זה עניין של יושר דעת כזה, זה פחות עניין של כמה אתה בייניש וכמה אתה בעניינים וכמה אתה למדת לאחרונה. זה באמת יושר דעת של בן אדם שקרא. גם אדם חילוני מבחינתי יכול להתמודד עם זה. כמובן צריך איזה היכרות עם מושגים, דברים כאלה, כל הדברים הטכניים. אבל זה מאוד שולי. היכולת הטכנית ללמוד, מבחינתי באמת 5%. 5%, כאילו זה...
טוב, אני רואה שונה ממך בכלל את התהליך של הלמידה.
כן, לגמרי.
אני אתן זה, לדעתי, למידה דורשת הרבה יותר משאבים, ו...
אוקיי, אז אנחנו כאן לא מסכימים.
הרבה יותר קל לראות נטפליקס מאשר להגיע לסיטואציה.
זה יותר קל, זה ברור, אין ספק.
לא, אבל זה חלק מיותנו בני אדם, זאת אומרת, להגיע למצב שאתה מצליח להקדיש את עצמך לתשומת לב אחרי שזה לא העיסוק המרכזי של האדם, זה לא שהוא קם בבוקר, מכניס את הילדים למסגרות והולך לשבת.
ברור, בן אדם צריך לאהוב את זה, זאת אומרת, אני עכשיו לומד באוניברסיטה, אני קורא טקסט. אני צריך להבין מה כתוב בטקסט, ואני כמו בן אדם הכי רגיל בעולם, אנסה לא. להבין, אם לא הבנתי, כן הבנתי, ובן אדם שרוצה לגשת לזה, כי הוא צריך את הרצון לגשת, כן? ברור.
שוב, בוא, אבל זה שונה, כי אתה סטודנט באוניברסיטה. גם אם מישהו, במקביל לעבודה שלו, ייקח קורס תלמוד באוניברסיטה, אחד נקודת זכות אחת נגיד, שאפשר לשלב את זה במסגרת עבודה,
זה שונה,
אז הוא יקדיש את עצמו, כן. לא משנה, באתי להגיד כן. שאתה יכול להקדיש את עצמך ללמידה, אבל במסגרת החיים, לבקש מהאדם באופן קבוע, להצליח לגייס את עצמו, תוך כדי שהוא חי את חייו ועובד, ומגדל משפחה וזה, לא רק להיות נוכח בשעה בבית כנסת, 3/4 שעה שמעבירים שם דף יומי, כן. אלא ממש כאילו, את אותה 3/4 שעה להגיע, להיות מרוכז, ולהצליח, או אפילו שזה יהיה שעה בשבוע, אבל זה שעה עם איכות אחרת, שקשה להגיע אליה, זאת אומרת, אני אולי רוצה בשבת.
אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה חוץ מעיסוקיך, נקרא לזה, מה, תעסוקתיים?
קודם כל, אני לא חושב שאני דוגמה.
אוקיי, לא אתה, אבל מה, אתה לא עושה משהו יותר, נקרא לזה, דורש ריכוז, חוץ מנטפליקס, דברים כאלה?
רוב האנשים, לא ממש, מעבר לעבודה ומשפחה, בטח לא לימוד תורה, אם יש להם תחביב שהם נהנים ממנו ומשקיעים בו, אז זה לא יהיה לימוד תורה, כאילו זה לא משהו שאתה יכול להגיע אליו בדרישה לאנשים, לצפות מהם.
אני אגיד ככה, אני לא מכיר בן אדם שאין לו משהו שהוא מקדיש לו ריכוז, מעבר לתעסוקה. כל אחד יש.
אתה צעיר פשוט. עוד לא סבלת מגידול ילדים, אולי.
לא, ברור שיש אנשים שאין להם זמן ודברים כאלה, ומעל הראש, כאילו יש להם תעסוקה מעל הראש.
זה בסוף, גם הבדל שצריך לציין.
לא, בסוף, לא, אני אומר, גם הורים לילדים, יש להם רגעים שהם מקדישים ריכוז לדברים אחרים, וכל אחד יש.
אבל לצפות מהם...
לא, העניין של הציפייה זה השאלה. בסוף, אני מצפה שמתישהו יהיה להם את הרגע הזה שהם, כאילו אני אמרתי קודם, קביעות זה לא מה שמעניין אותי. קביעות זה לא הסיפור פה, והמושג הזה של קביעת עתים לתורה, הוא לא חשוב לי, מאותה סיבה שאני באמת אומר, רוב האנשים הם לא מאמינים, באמת נקרא לזה. עכשיו, אני לא באמת אומר לבן אדם שלא מאמין באמת, בוא תיכנס ראש בקיר, תלמד כל הזמן. מבחינתי אני רוצה שהוא יפתח את זה. אז אם זה ייקח לו פעם בחודשיים איזה משהו קטן, מבחינתי זה שווה את זה.
נראה לי ששווה שתבחן את הדברים, אני אחלוק עליך, אבל נראה שדי הצלחנו להסביר את הרעיון שבאת להגיד.
מקווה.
אז אני דווקא אגיד הפוך, שאני כן חושב שלימוד תורה צריך להיות יותר קרוב כמו תפילה ודברים אחרים, פשוט משהו מסודר.
זה מאוד מפריע לי, כן.
אוקיי, זה טוב שאנחנו לא מסכימים, באנו פה לפתוח דיון, אז כל אחד
מהמזינים. אני אגיד לך יותר מזה למה זה מפריע לי, כי אני חושב שהתפיסה הזאת היא מביאה למצב הקיים.
שמה?
שהתורה נתפסת כמו שהיא נתפסת, למה אנשים לא רוצים כאילו להקדיש את החמש דקות ריכוז בה, כי היא נתפסת בצורה כזאת שהיא כמו תפילה.
תשמע, זה נוגע, בוא רגע, אז העלית את זה, אז אני ארשה לנו ללכת קצת יותר לעומק. בסוף יש את התוכן של התורה, ואדם שיכול לשאול, כאילו, אני ממש לא חושב שהזמן שמוקדש ללמוד תורה, הוא יוצר את הבעיה. גם אם אני אקרא טקסט של משנה, ואשים לב אליו, אני יכול להגיד, סתם, מסך תוות, אל תרבה שיחה עם האישה. אפשר לתרץ את זה, אבל אנשים גם יכולים לקרוא את זה. וואלה, כל הטקסטים הלא מעודכנים האלה, פשוט לא באים לי בטוב. כאילו, זה לא קשור לזמן ולגישה, זה קשור לתוכן עצמו.
תשמע, יש כל כך הרבה תוכן בכל העולם הזה שנקרא יהדות, ואם אתה רוצה להתמקד בנקודות הערכיות האלה שיש להם איזה פער בין מתי שנכתבו ל-2021, זה הדברים הכי שוליים בתורה, נקרא לזה, מבחינתי, כי מבחינת גם כמות וגם העומק הם מאוד שוליים.
בסדר,
רוב התוכן הוא התוכן שאני מדבר עליו, שזה התוכן שאנשים מתעסקים בו בפועל, אם מתעסקים בו.
אנשים שמתעסקים... שבת, איזה תוכן? סתם, בוא, אתה יודע מה?
אני יכול להגיד לך אפילו חסידות, אפילו חסידות, סבבה. לא משהו...
אני אגיד לך ברמה האישית עכשיו שאני גם לא בן אדם מאמין.
כן.
התורה משעממת אותי, וואלה, לא בא לי לקרוא הארי פוטר, ולא בא לי לקרוא תכנים תורניים, כאילו...
בסדר גמור.
לא, אז יש פה בעיה בתוכן, כאילו... אתה יכול להגיד שעקרונית אדם יכול זה, וחסידות יכול להיות מעניין.
שמע, אני לא אבחן אותך פסיכולוגית או משהו, כן, אבל אני לא יודע, יכול להיות שעברת דברים עם זה, ויש לך תפיסות מסוימות גם בהקשר של מה שעברת.
הכל יכול להיות. אני אשאל לך רק ממוקד.
אגב, בקשר למאמר, זה הנקודה, אחת הנקודות המרכזיות מבחינתי שכתבתי שם, שהחוויה בישיבה היא די עושה את זה, זאת אומרת, היא די מכריעה מה יהיה אחר כך, והרבה בין אישים שיוצאים מהישיבה בטוחים שהם כבר ראו הכל ויודעים הכל, ויש להם כבר תפיסות כזה, יודעים להגיד הכל, יש להם מין איזה גאווה כזאת, גם אם לא בכך מודעת, וגם מי שלא באמת חושב שהוא יודע הכל, אבל יש לו כבר תפיסה ודברים כאלה, וזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד קשור לאמון שהוא יצר מול הדמויות בישיבה, מול התורה. ואני כן חושב שבסוף התפיסות שלנו זה קשור מאוד לחוויות. כמו שאמרתי, אני לא אבחן אותך פסיכולוגית ומה שעברת ומה זה אומר, ואיך זה קשור לילדות שלך או הנערף. אבל כן, אני חושב שכל הדיון הזה הוא מאוד מאוד אישי, האישי או הפוליטי מה שנקרא. וכן, אני פחות, אני באמת חושב שגם בן אדם שמשתעמם מזה מאוד, אני לא באמת מאמין לו, לא כי אני חושב שזה לא משעמם אותך, אלא כי אני בטוח שעברת דברים עם זה, ואני לא אתווכח עם זה.
תשמע, כשאמרתי שזה משעמם, זה לא אמירה...
ברור.
שוב, אני עכשיו ממש מדבר מהמקום האישי. זה היה בכיוון ש... קודם כל, אני אתאר לך, אם כבר נכנסנו לזה, בתור איזשהו מקרה מבחן, בסדר? שאדם ש... זה בכלל לא קשור עכשיו אם אני מאמין או לא, סתם אני בטוח שיש הרבה אנשים שפשוט התורה היא לא... התורה כטקסט ותוכן, זה לא חלק מהחיים שלהם, כאילו, הם יודעים לשמור שבת ברמה, שהם יודעים את ההלכות ברמה של היום-יום, וקמים בבוקר, יש להם עבודה, ילדים, יש להם הרבה דברים לעשות בחיים, עכשיו בא להם איזה מישהו אומר, בוא תלמד תורה. לא, יש גם נטפליקס שמעניין אותי, ופודקאסטים שמעניין אותי, והרבה דברים, ואני כן רציתי, אבל לקחת את זה קצת לכיוון אחר, ולהגיד שאם חברות המעניינת עם חבר, זה כן יכול להיות, כי זה, הטקסט הוא פחות משמעותי, יותר הכיף הזה של לפצח משהו עם חבר, מסכים. זה כן יכול להיות נחמד. מסכים. ללמוד עם הילדים שלי זה בכלל עולם אחר, כאילו מסכים. אם הם מזמינים אותי ללמוד, אז בוודאי שאני אצטרף אליהם, ויכול להיות שגם נחליט שאנחנו לומדים, כאילו עוברים במקביל על אותו טקסט, ומשתפים בלימוד, אחד השני בחוויה, אבל אני אוריאל אופיר, עכשיו אני צריך לבחור, יש לי זמן שאני רוצה לקרוא משהו, ללמוד משהו, זה לא יהיה תורה, כאילו, זה לא בקטע שהתורה היא משהו רע, אלא יש דברים אחרים שיותר מעניינים אותי,
שמע, בסוף,
נשמע לי מאוד לגיטימי, הזמן שלנו
מוגבל. יש את הדיון הזה שהוא, אני לא יודע אם יש ביני שלא איכשהו, נפגש עם זה, של מה זה תורה. כן, זה...
או, ודאי.
מה זה תורה. אז בישיבות הליברליות יותר, תמיד תמצא את הרב הזה שיגיד, הכל זה תורה, המדע זה תורה.
זה לא צריך להיות ליברלי בשביל זה, אבל...
כן,
זה,
לא משנה.
אבל יש שאלה בסיסית, מה... יש תורה במובן מאוד מופשט, ויש מצוות קביעת עתים לתורה, ו...
כמו שאמרתי קודם, אני פחות
צריך להגדיר אותה.
אני פחות תופס מהקביעת עתים לתורה. גם מה זה מצוות קביעת עתים לתורה?
אז כאילו, אני כן, אני כן אגיד לך, כי זה נושא שחקרתי אותו, וניסיתי להבין אותו. קודם כל, אני כן אגיד משהו ברמה הכי בסיסית, ברמה ההלכתית, שיש את השאלה, אם אתה קורא את החפץ חיים, אז בהקדמה לספר יש שם חישוב של לוין והסין, שאפשר לעבור עליהם בדיבור ראשון הרע.
17 לוין, כמה זה.
כן, ואחד מהסין שעוברים עליהם, זה שבזמן שאתה מדבר ראשון הרע, היית יכול ללמוד תורה, אז אתה מבטל תורה. זה ממש חישוב נוראי, שיש גישה כזאת, והוא כותב את זה בהרבה ספרים, שבגדול, כל רגע פנוי, אתה אמור ללמוד תורה, אלא אם כן יש לך תירוץ למה אתה לא לומד תורה, אני מתאר לעצמי שכל דיין ששאלתי, יש פגש את הגישה
כן,
הזאת.
אז כמו ששאלתי קודם, האם אתה שואל אותי, מה אני חושב, או אתה שואל את הרבנים?
לא, כרגע אני באמצע להגיד לא, מה אומר
לא, אני אומר, אז כמו ששאלתי קודם, האם אתה שואל את הרבנים, מה רצוי והמצוי, או אתה שואל אותי? כי אם אתה שואל את הרבנים, אז זאת הגישה, כמו שאמרת. זאת הגישה.
אני חייב גם להעיר על מה שאמרת עכשיו, שאיך שאני רואה את זה, אין, תורה זה תורה, הרבנים הם לא איזה משהו חיצוני לתורה, חלק מהכלי משחק בציבור הדתי, אנחנו אומרים לנסות להבין מה התורה אומרת, הגיוני שיש פרשוניות שונות לתורה, אבל כאילו, אם זה מה שהתורה אומרת, זה לא מה שהרבנים אומרים, זה מה שהתורה אומרת, אני מקווה שהרבנים מנסים לפרש את התורה, בכל אופן, כן, יש מחלוקת בין הרבנים. החפץ חיים מפורש כותב את הדברים האלה, עכשיו... חגי מסגב טען שזה רק דברי מוסר. אני לא
יכול
חושב
להסכים עם זה.
אני לא חושב שחפץ חיים כתב את זה ממש רק כדברי מוסר.
אוקיי.
ואפשר למצוא עוד מקורות אחרים שמתייחסים למצוות לימוד תורה, במובן הזה שכל רגע פנוי אמור להיות מוקדש ללימוד תורה. האור שמח הוא גישה הרבה יותר הגיונית, שאומר, אתה קורא קריאת שמע שחרית וערבית, יצאת ידי חובה, וכל המוסיף יוסיפו לו, אתה מקיים מצוות תלמוד תורה, יש שם איזושהי רמיזה
שכאילו... אותי מעניין שאלה אחת, למה זה כזה מטריד אותך, דווקא השאלה הספציפית של מצוות קביעת עתים לתורה?
אני בן אדם מאוד הלכתי בתפיסה שלי כלפי התורה.
אני שם לב, כן.
ואני רוצה לקיים את המצוות, כאילו, בהנחה ואני הייתי בן אדם מאמין.
אוקיי, כאילו מעניין אותי בעצם, יש פה, יש בינינו הרבה מאוד 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 פערי תפיסות.
מגניב.
בסיסיות, ואני אומר, לא, זה לא עניין של מחלוקות, יש תפיסות בסיסיות של איך למדנו לתפוס את הכל, ואני מזהה פה באמת פערים מאוד מאוד גדולים, ואני כאילו לאט לאט מגלה עוד קצת את התפיסות.
אחלה.
ואני אומר, כאילו זה מפתיע אותי שזאת דווקא הנקודה שכאילו נתפסת אליה.
זה הנקודת התחלה לדעתי, אתה לא יכול להתחיל דיון תורני בלי לנסות להבין מה גדרי ההלכה. אחרי זה לפתח על גביהם עוד דברים, ככה אני רואה את זה.
רק שתבין שזה אפילו לא עלה לי, נקרא לזה באהבה אמינה.
מה הכוונה?
זאת אומרת, בדיון שאלינו כאן זה אפילו לא עלה לי.
מה, בכלל הדון, מה זה מצוות תלמוד תורה?
לא עלה לי בכלל.
בסדר גמור, לגיטימי, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה.
לא, ברור זה לגיטימי, אני רק אומר, זה כאילו, זה מעניין אותי, כי אני מזהה פה באמת, כי יכול להיות שגם מי שיקשיב לזה יבין את זה, אבל...
לא, יש פערים בינינו, ברור, תשמע, בסופו של דבר...
לא, זה מעניין, זה מה שאני רציתי להגיד.
גם מה שאני לא מאמין ביום זה תפיסה תורנית של הר המור, שעליה גדלתי, ואותה אני מכיר לעומק, ואיתה מאוד התחברתי, ואיתה אני יודע להתכתב, ואתה בא מגישה אחרת. אז הגיוני שהגישות האלה נפגשות גם היום.
לא, אני רק הערתי שזה מעניין, זה הכל.
כן, וכמובן נשמח לקבל גם על זה תגובות של מאזינים. אז אני מתחיל עם מצוות תלמוד תורה, ואני אומר, בואו נבין אותה כמו אור שמח, שדי אומר...
אם זה אני זורם איתך, כן.
נסמן, אבל לדעתי זה דיון חשוב.
לא, ברור שהוא דיון חשוב.
לי אישית זה הדיון חשוב, כי ההלכה חשובה לי, זאת אומרת, מה שאני אבין בתור שזה ההלכה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני אחתור לשם.
כן, אם אני אחדד את הנקודה הקודמת, בסוף אותי מעניין העולם האמוני יותר מאשר העולם ההלכתי.
אתה יודע מה, זה מתחבר למה שהדיון שהיה בהתחלה, שמלכתחילה אני, שזה גם בין חברה לבין יחיד, אבל אני אפילו ברמה של הבן אדם היחיד חושב שהאמונה היא רק פלטפורמה, ויותר מעניין מה אתה עושה בפועל.
אוקיי. לי זה נשמע חמור מאוד, אבל מבחינה חינוכית אני אומר, לא מבחינה מהותית, מבחינה חינוכית.
בסדר, גישות שונות לחיים, זה מעולה שאנחנו מעלים אותם פה בפודקאסט, וזה רק מחדד כמה הדיון הזה רחב. לא, אני הרבה יותר בן אדם של ביצוע ושל להסתכל מה קורה בפועל ואיך כל הזמן להסתכל על התוצאות ואמונה, פילוסופיה. אני יכול לעשות על זה הרבה דיונים, אבל אני לא נושא מרכזי עבורי.
כאילו, אותי זה גם לי זה מאוד מפריע, וזה גם הסיבה שהתעסקתי בזה, כי בסוף אני כן ראיתי את הפערים, וראיתי שספציפית מהישיבות שבהן הייתי הרבה מאוד לא דתיים, או דתיים כאלה מינימליים מאוד. וזה כן הוביל אותי לדיון הזה, כי בסוף הפער בין הרצוי למצוי זה המעשה. והעולם האמוני לא מפריע לי, אבל אני חושב ששם זה הנקודה שאפשר לצמוח ממנה. זאת אומרת, העולם ההלכתי הוא בעצם אינדיקציה שיש פה איזה משהו מסוים שהוא יכול להיות שהוא בעייתי, לא בעייתי, אבל הוא רק אינדיקציה מבחינתי.
כן.
ומעבר לזה, הדיון הוא על המהות מבחינתי, זה מה קורה בפנים. ועל איך אני יכול להשפיע, ויש לי נקודה שאני חושב שהיא חיובית, של מה אני יכול להוסיף ולא מה דפוק. ורוב הרבנים שאני דיברתי איתם בנושא, הם דווקא הבינו אותי במובן של, אני רק רוצה ללכלך ולהוציא את הכביסה החוצה, ואני ניסיתי להגיד להם, תשמעו, אתם רוצים או לא רוצים, זה החוויה בישיבה עבור הרבה מאוד, ואני, כאילו כמו שאמרתי קודם, יש כאן איזה בעיה שאפשר להגיד, אוקיי, אפשר לשפר מכאן והלאה. אבל להגיד שהכל דפוק וצריך לזרוק לפח, זה לא הייתה הנקודה המרכזית שלי, אבל כן, זה בנקודה הזאת.
בסדר, אז אני כן אחזור עכשיו למה שאני התחלתי לפתח, שיש בתפיסה שלי מאוד משמעותי להגדיר מה זה מצוות תלמוד תורה, ואני אישית בעד להתמקד בגישה של האור שמח, שבאמת מרגיעה מאוד, זאת אומרת... עוד שאפשר גם להגיד שזה דיון של אלפי שנים, כי יש דעות שונות בגמרא.
נכון.
עוד רבי ישמעאל ורשבי. בכל אופן, אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, כבר סימן תביש לו, אני באמת בן אדם של סימון וי, לא בקטע רע, בקטע של ככה אני אוהב לנהל דברים, כאילו להגדיר מה המטרה, לסמן על אבי, יופי. עכשיו אפשר להמשיך הלאה ולהשיג דברים נוספים. אז זה הגדר של המצווה, וכן הייתי רוצה לבנות על גבי זה, באמת תוכניות לימוד שהם לא, שהזמן הוא לא הפקטור המרכזי שלהם, אלא המחשבה, מה אני רוצה ללמוד, זאת אומרת שזה יהיה תהליך, פחות, כאילו אתה תיארת יותר מצב, שבן אדם יישב ויחשוב, אני אומר, לא אכפת לי שזה יהיה, תגדיר לעצמך על, לסיים מסך בבקיאות, ללמוד משהו בעיון, לעבור על משהו ולכתוב את זה, אבל איך שאני מרגיש, כל תהליך למידה משמעותי שבן אדם עושה בחיים, כשזה תהליך למידה, זה לא לרפרף על ספר או משהו בינוני, אלא הוא בא ללמוד.
אוקיי.
אז יש לזה תוצרים, כאילו...
אז אני שואל, איזה מין תהליך זה? מה בן אדם עובר?
לומד. פשוט, כמו שאם אתה רוצה ללמוד תכנות ברצינות, אז יש תהליך שאתה צריך לעשות, אז תלמד הלכה, תלמד משנה, תלמד
מה. מה קורה שם בתהליך הזה?
אני יכול להגיד לך, סתם, נגיד, רעיון שיש לי, שפעם ניסיתי קצת לממש אותו ולא היה לו מספיק קהל, אבל אני, ספר שאני באמת מאוד אוהב, זה אין היה. אני חושב שהרב קוק עושה שם דברים נפלאים, וזה ספר שכיף לי לקרוא ולעיין בו, והייתי שמח לעשות טור יומי בין היה. עכשיו, טור יומי בין היה, זה פשוט כדי להגדיר את האספק. זה לא עובד אפילו ברמה הטכנית שהפסקאות יכולות לזלוג על יותר ופחות, אבל בגדול, כשזה טור יומי, אז האספק השבועי הוא תוכן שאפשר לדבר עליו. ולדעת שזה האספק, וכל יום יש לך טור שאתה צריך להגיע אליו, אם לא למדת אתמול, תשלים היום, לא כזה. גם לא מדובר פה באספק מטורף, כאילו, אספק שבשונה מדף יומי, אני מאמין שאפשר לעמוד בו. אם נלך לעולם הלכתי, אז הייתי רוצה, נגיד, פסקה ב... לא יודע איך לקרוא לדברים האלה, אבל פסקה בפניני הלכה, שזה ספרים שאני מאוד נהנה ללמוד דרכם, אבל אין היה יותר, נגיד טור בין היה, ולעשות סביב זה קבוצת לימוד, ופעם בשבוע נפגשים ומעמיקים בזה יותר, בשבת ככה החבר'ה ששותפים ללימוד, כל אחד מן הסתם יהיה לו מה להשאיר את הדיונים שהרב קוק מעלה שם בפירושים שלו, בביאורים שלו בעצם, לדברי הגמרא ודברי הגתא, סתם, זה נשמע לי תהליך לימוד קסום, שגם בימים אלה הייתי שמח להצטרף. שוב, זה גם עניין של סדרה עדיפויות, לא יודע אם יש לי את הזמן לזה, כי זה בכל זאת בעיניי בונוס, יש לי מחויבויות אחרות, אבל תהליכי לימוד כאלה, ולא, כאילו, בדף היומי יש משהו שכואב לי, שבאמת זה סימון וי ככה די מצומצם מאוד, כאילו רק תקדיש את הזמן שלך להיות מול הטקסט ולהגיד שעברת עליו, והנה עשית את זה, וכאילו אפשר לבנות תהליכים הרבה יותר משמעותיים של למידה.
וטור בעין היה?
זה מרחב זמן הרבה יותר רחב, ויש לך הרבה יותר זמן לחשוב על זה, אתה תספיק לדבר על זה עם אנשים.
אז אתה מסכים איתי שאין זה החשיבה?
כן, אני מדגיש את הנושא של התהליך, לא באתי להגיד
שאני
חולק עליך בצורה גורפת בכל נושא, זה לטעמי הייתי מצפה שפשוט יהיו תוכניות לימוד, שהמיקוד בהם הוא הלימוד. יש פה איזשהו פער, אני דווקא מרגיש שזה חיסרון בגישה שהצגתי, שכאילו באים להגיד, יש מצוות תלמוד תורה, או, הבן אדם יושב, לומד דף יומי. אני אומר, אחי, שחרר, עזוב, הוא קרא קריאת שמע, זה בסדר. עכשיו כאילו, כשאני בא למצוות תלמוד תורה, אני באמת, בוא נתייחס לזה כנושא שצריך פשוט ללמוד. אני מרגיש שכאילו...
צריך לציין נקודה חשובה, שזה מאוד מאוד תלוי באופי. מאוד מאוד תלוי באופי.
אז דיברנו, בוודאי.
לא, ואני אומר, גם בהקשר הזה, זאת אומרת, דף יומי, יש אנשים שמתחברים אליו, לא רק בגלל שזה הסימון וי, מתחברים אליו כי הם אוהבים את הסגנון, וזה גם מתאים להם לרמת עומק שהם מצפים מעצמם.
עזוב, לא, נראה לי אתה מפספס פה, הם מתחברים אליו כי יש פיצוחים וחבר'ה. זה אחלה דבר להתחבר ללמוד
לא,
תורה זה, לדעתי.
אז, אני, לא, אני ראיתי דברים אחרים, יש את אלה שמתחברים לפיצוחים והחבר'ה, יש את אלה שמתחברים בעצם לדבר הזה. בסדר, לא משנה, אני אומר, ואתה יותר אוהב בין היה, כי אתה יותר אוהב לחשוב, וזה בסדר ש...
אני חושב שבין היה חושבים פחות, לא, אולי אתה מתכוון דף יומי שזה ממש פקיעות, אז לא חושבים שם הרבה, אלא עוברים על טקסט. יש טקסטים הרבה יותר מעמיקים מאשר אין היה.
כן.
בסדר.
אוקיי. הנקודה הזאת נראה לי מובנה בסך הכל.
כן, אז פחות או יותר, זה הנקודה שאני מרגיש שאפשר להוסיף לנושא של... קביעת עתים לתורה מהצד שלי, שבאמת פשוט לנסות להתייחס לזה לתורה בכלל. אתה יודע מה, אני כן ארחיב את זה יותר, שזה גם בעיה לדעתי שקיימת בישיבות מהזווית שאני מכיר, שכאילו הלימוד בישיבה יכול להיות הרבה יותר משמעותי, אבל יש איזשהו קונספט איך לומדים, ותקועים על הקונספט הזה, וכאילו, אני אומר, וואלה, אפשר להיות דיון הרבה יותר רוחבי בין, בבית מדרש. תשמע, בהר המור, היה לי קטע מצחיק, שכאילו, טוב, תמיד הייתי כנראה בן אדם בעייתי. והייתי בשיעורים של הרבי מאיר שטרנברג, וסיכמתי אותם, והדפסתי אותם, ושמתי שאנשים יקראו, כי רציתי לחזק את הלימוד. זאת אומרת, אני לא מקדיש פה יותר זמן, ולא, יוצר איזה משהו חדש, פשוט שיהיה יותר שיח, כאילו, ואז אני אקבל הערות. האמת שהיה קטע מגניב, שישבתי עם חברותה, ופתאום בא אליי אחד האברכים החשובים בישיבה, ושאל אותי על סיכום שלי, של רבמי, ואז החברותה שלי צחק עליי, לא, עכשיו אני יודע עם מי האברכים החשובים בישיבה מתייעצים, כשיש להם שאלה, אבל זה כמובן שזה סתם היה שאלה על, משהו שסיכמתי, לא על איזה חידוש שחידשתי, אבל לא יודע, מין תחושה כזאת, שכאילו, אם בן אדם יושב בישיבה, והגמרה פתוחה, אז הכל בסדר. למה? כאילו, בוא ננסה לראות להגדיר הישגים, להגדיר, שוב, הישגים יכולים להיות גמישים, אני לא רוצה לייצר תחרותיות או משהו, אבל אני מרגיש שכמו בדף יומי שיש את הבעיה הזאת לטעמי, שבן אדם בא לבית כנסת, יושב שעה מול הגמרה, מול הרב שמלמד, והנה הוא למד דף יומי, אז זה ברמה נמוכה של דף יומי, אז הנה בן אדם שורד שיעורי עיון בישיבה, ומצליח לסכם אותם לחברת האישית שלו, אז ככה זה מה שעושים פה. העובדה שכמעט אין שיח בין בתי המדרש זה לטעמי משהו שמייצג את הבעיה הזאת שכאילו, חבר'ה, אם באמת מה שאתם רוצים לעשות זה ללמוד תורה, אז תתווכחו אחד עם השני, אל תשבו בתוך הבית מדרש לכם ותגרסו לתלמידים את אותם תכנים שיש בבית מדרש הסגור שלכם. באמת שיהיו במות לפרסום ודיונים בין בתי המדרש השונים.
והאם זה ישפיע על מה שקורה אחר כך?
לא, זה סתם העליתי בתור זה שהייתי שמח.
אז אני חושב שכן.
יכול להיות שכן, אבל אני מרגיש שברמת הלימוד עצמו של הבתי מדרש יש מקום לשיפור. אני כן חשוב לי תמיד בדיונים האלה לזכור שמדובר פה בבעיונות אוניברסליות. זאת אומרת, גם אם נלך לאקדמיה שהיא סוג של מקבילה בעולם החול לימוד התורה, אז יש שם בעיות מאוד רציניות בלימוד, בוודאי כשמדובר בלימוד בסגנון, למרות שאני מבין שזה גם בפיזיקה ומדעים מדויקים, אבל אם תלך לתחום המשפטים, שהוא לדעתי המקבילה הכי חזקה לגמרה, או פילוסופיה אולי לאמונה, אז גם שם יש בעיות מאוד קשות, כאילו ליצור לימוד מעמיק, זה באמת אתגר קשה ברמה הכי בסיסית, וזה לא שעולם התורה הוא מפגר מאחור באיזו צורה דרמטית, אבל אני חושב שיש דברים...
יש בעיות שונות, זה לא...
כן, באתי רק להגיד שיש פה אתגר, ואני מקווה שצריכתי לסמן פה כיווני מחשבה שיש לי, של דברים שאפשר לשפר, ולא מדובר פה על איזושהי רפורמה ושינוי של דברים מהתשתית, סתם באמת להתבונן על הנושא של לימוד תורה, ולחשוב איך אפשר לשפר אותו, בין אם זה בתוך הבית מדרש, בין בעיקר בדיון שלנו אצל בוגרי הבית מדרש. אני חושב שיש בהחלט פוטנציאל אדיר של פיתוח, שאם יהיו תוכניות לימוד מותאמות וטובות, ועם חשיבה ועם תחושה טובה, וגם המסביב הוא חשוב, אתה יודע מה, בואו ניכנס רגע לקטע הזה שכאילו, שמנו אותו בצד, החברים והגרעינים והפיצוחים. אבל זה מאוד משמעותי. אני ארשה לך לזרוק על זה משהו, כי יש לי עוד מה להגיד, אבל אני מרגיש שדיברתי פה.
אבל מעניינתי לשאול, למה זה כזה חשוב לך, כי אדם לא דתי כיום, שיהיה תוכנית כזאת?
זה ממש שאלה פסיכולוגית, זה כי...
שלא יעברו מה שאתה עברת? בעצם?
לא, אני לא חושב, אני מאוד נהנתי.
אז מה המניע?
אני עברתי חוויה מאוד ייחודית.
מה המניע?
המניע הוא שאני בן אדם שאוהב לראות שיפור, וזה נושא שמאוד קרוב לליבי. כאילו, גדלתי במסגרת הזאת של החינוך הדתי, וספציפית בסביבה של הר המור, וזה
עדיין חלק ממני. אני מניח שאתה גם חי עם הרבה אנשים דתיים גם כיום.
הילדים שלי, יש לי 5 ילדים.
לא, מעבר לילדים, כן.
זה הכי דרמטי, כאילו, לא, דווקא ביום יום שלי אני מאוד לא דתי.
זה אני יכול להבין, כן.
אבל 5 ילדים, ועזוב, אני חושב שזה לא רק הילדים, אז כל כך הרבה שנים שאני מושקע בפנים, זה חלק מהאישיות שלי, והמחשבות האלה, אני די מציף עכשיו מחשבות שהיו לי לפני 6 שנים, כשהייתי ממש בפנים, והנושא הזה של בוגרי הישיבות ובוגרי החינוך הדתי העסיק אותי ממש בתור פרויקט שהשקעתי בו המון המון המון, וזה שער חלק ממני, כאילו לא יעזור, גם אם היום בחיים היומיומיים שלי אני לא עוסק בזה, אבל המחשבות האלה קיימות, ואני שמח לדבר עליהן.
כן, מעניין אותי, סתם, אני מניח זה שעות אישיות מדי, אבל כן, ברור לי שהייתי...
נבחרים לענות או לא.
כן, לא, סתם, אותי מעניין לדעת בעצם למה עזבת את זה, אם זה כל כך חלק מהאישיות. יכול שאתה חושב אלף דברים.
לא.
על העולם הדתי, כאילו, כן?
זה לא העולם הדתי, שוב, זה מאוד, גם צף פה בפערים בינינו, אני בן אדם מאוד תכליתי ומעשי.
אוקיי.
אשכרה היה לי שינוי בתפיסת עולם, האמנתי בתורה מן השמיים והפסקתי להאמין בתורה מן השמיים. העולם לא נראה בעיניי אותו עולם, וסדרי העדיפויות שלי השתנו, וזה מאוד שונה, אם יש, גם אם התורה הזאת לא הכי מעניינת, אבל ניתנה על ידי אלוהים והוא רצה שנלמד אותה, זה ערך מאוד מאוד גדול. ואפשר עוד להפליג בערך של הדבר הזה, אבל אם זה הכל רק אנושי, אז בדברים אנושיים יש היום תחומי עניין אחרים שמעניינים אותי ברמה האנושית. כן, יש אוקיי, פער מעניין. מאוד גדול אם אתה תופס משהו כאלוקי או כאנושי.
מעניין.
לפחות בחוויה האישית שלי, אצלי זה הפער הכי דרמטי באמת ביחס לתורה, אם אתה קורא אותה בתור טקסט אנושי או טקסט אלוקי, זה...
זאת שאלה שתמיד אני שואל את עצמי על דתל"שים, על הרבה מאוד דתל"שים זה מאוד מאוד חלק מהחיים שלהם, כמו אצלך, וזאת שאלה שתמיד מעניינת אותי, כאילו, מה, האם השבר הוא עד כדי כך גדול בשביל לעזוב הכל, והתשובות מעניינות, אז...
תשמע, אני אומר לך ברמה אישית, הפער בין אלוקי לאנושי הוא אינסופי, ושוב, היה גם גלגולים אישיים של כן. סכסוך מול גרושתי, וסכסוך שקם עד היום, שהגירושין והתא המשפחתי אצלי היו עשוי פה יותר מרכזי, של בהחלט לא נפתח פה, והייתי... גם היום, אם אני אמצא בת זוג דתייה, אני יכול לחיות אורח חיים דתי, ולהיות חלק מקהילה דתית, ולשמור שבת וקשרות.
גם היום.
זה לא מפריע לי בכלל, זה מאוד מתאים לי לאופי. גירוש דתי זה חיים אחרים לגמרי, כאילו שבת בלי הילדים, לשמור שבת זה פשוט סבל, והרבה גירושים לא עומדים בזה, זה חוויית חיים שמי שלא נתקל בה, אז לא חושב עליה, אבל אם תעצרו רגע לחשוב ותחשבו, אתם עושים שבת כיפית עם הילדים, שבת שאתם שומרים, סעודות שבת, שירים, מנוחה, הכל סבבה. שבת אחר כך, פוף, הם לא שם. אתם נהיים הכי, כאילו, תחתית שרשרת המזון כזה, לא יודעים מה לעשות עם עצמכם. שבת שלמה של שעמום ומחשבות, וואי, כמה אני מתגעגע לילדים שלי. אני יכול להגיד לכם שזה להרבה גרושים, זה מאתגר אותם, צריך הרבה מאוד עירת שמיים כנראה, הרבה גרושים בבית, באמת, כמו שתיארת, לפעמים טלוויזיה, פלאפון, דברים כאלה. זה באמת חוויה לא פשוטה להיות גרוש שומר שבת. בלי הילדים, אז זה קצת הזווית האישית שאני יכול לתת, אבל באמת, הנושא של אורח חיים דתי הוא הרבה יותר רחב רק מאמונה או לא, אני כן יכול להגיד שזה הנקודה של השבר שממנה התגלגל הכל, שהתפיסה הזאת, הפער בין אלוהי לאנושי היא אדירה, וגם בחברה הדתית, גם אם היום אני אומר שאני יכול להיות חלק מהחברה הדתית, זה עדיין, אולי אפשר להגיד אפילו פער אינסופי, בין אוריאל אופיר, האברך המאמין, שבאמת, כאילו, מבחינתי, ליטול אולב, זה לא, לא יודע, מנהג של הקהילה שלי. זה מצווה אלוקית, זה קמים בשביל זה מוקדם בבוקר, זה מרגש, או, בסדר, עושים את זה עם החבר'ה וממשיכים הלאה, כאילו, זה פערים עצומים באמת בחוויה של החיים בעולם הזה.
כן. יכול להגיד שתוך, כאילו, עולים בי הרבה שאלות ומחשבות, כאילו, שלא חשבתי קודם, אבל...
אוקיי, אז אולי הם עוד ייפתחו בשיחות שלנו ונאבד אותם. אני חושב שבאמת לגבי הנושא הזה של לימוד תורה, אז פתחנו פה כל מיני כיוונים. אני חושב שזה כן נושא מאוד מרכזי שראוי לתת עליו את הדעת. אני אישית, בהמנה שלי של העולם הדתי, אז באמת המבחן הגדול הוא קבעת העיתים לתורה. באמת זה אפילו מדרש חז"ל על מה שואלים את הבן אדם כשהוא עולה לעולם הבא.
מבחינתך, השאלה היא, אדם דתי שווה קביעת עיתים לתורה?
זה שאלה אחרת לגמרי, מה שווה אדם דתי.
אז אני חושב שזאת השאלה פה.
אני חושב שבעבודת השם זה נושא מאוד מרכזי, ועבודת השם זה דבר מאוד אישי.
ועבודת השם זה לא להיות דתי? או שכאילו, עבודת השם זה להיות, לא, זה להיות דתי כאילו?
לא, עבודת השם זה עבודת השם, להיות דתי זה להיות חלק מקהילה דתית. מבחינתי, להיות דתי זה לשמור שבת קשור, להיות בסדר עם הקהילה הדתית זה להיות דתי.
למה אתה מבדיל בעצם? למה אתה מפריד ביניהם? למה זה לא ביחד?
כי עבודת השם זה דבר מאוד אישי ופנימי. ושלגמרי אפשר למדוד, וזה ממש כאילו רק לאחד על אחד, כאילו אני מדבר עם בן אדם על עבודת השם שלו.
הכל זה אישי, מה?
קהילה דתית, זה לא אישי, זה קהילתי. לימוד תורה זה קבוצה, אני בעד שזה יהיה בקבוצה. כל אחד ימצא את עצמו בתוך הקבוצה הזאת. אבל...
אני אנסה לחדד את השאלה. אני, היה בעצם בתשעת הימים, היה כזה יום עיון, מי הוא אדם הדתי היום וזה. האמת שלא, לא הקשבתי זה, שמעתי רק מה, מה היה כל כך, וזה, ממה שהתרשמתי, זה לא היה משהו יותר מדי חדשני. אבל בסוף השאלה היא, מי הוא אדם דתי, היא אותה שאלה כאן, לדעתי. ואיכשהו, השאלה היחידה שהתעסקנו בה, זה המצוות קביעת עתים לתורה. ואני כבר אמרתי קודם שמבחינתי, יותר חשוב לי העולם האמונים ההלכתי. ככה שמי הוא דתי, כמובן שיש פה שאלות אישיות, ומה הבן אדם עובר, וכל הדברים האלה, אין ספק. אבל כאילו, אם אנחנו מדברים על רצוי ומצוי, וכל הדברים האלה, אז כן, צריך להתעסק פה בשאלה, לא רק בקביעת עתים לתורה, האם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, אלא האם הוא אדם דתי בחוץ גם. האם כל הדבר הזה, כל ההצגה הזאת, האם בסוף בסוף יש פה משהו דתי. ובניגוד לכל מה שאני, לפני שבועיים ראיתי בעולם קטן, איכשהו אני לא, אני, אין לי מה לקרוא בדבר הזה, כן? זה יצא לי לראות בבית כנסת איכשהו. האתגר של בוגרי הישיבות והמדרשות באוניברסיטה, וכאילו, זה לא, זאת לא השאלה, זה לא. כאילו, זה הייתה נראית לי כל כך כתבה שהיא לא בכיוון.
וואלה, פספסתי אותה לגמרי.
האמת שקראתי זה זם גוחה, כן, אין צורך בכלל להזכיר מה היה שם, אבל... וגם יש שם כל מיני רבנים כאילו חשובים שהם מגיבים, כאילו, זה נראה לי מאוד מאוד רדוד, אבל...
אני נוטה לא להסכים איתך עם הזלזול הזה, אבל בסדר? מה הפואנטה? אז מה, אז היה שם כתבה, מה, תנסה להגדיר.
בסוף, בסוף הפואנטה שלי, זה לא בסוף יש דבר כאילו, כמה אתה לומד, והאם אתה מתפלל שלוש תפילות, או שתיים, או אחד, אלא לדבר על האמונה עצמה.
לדבר בציבור על האמונה עצמה?
לא בציבור, אבל לדבר, לדבר בינינו אפילו, כן, לא צריך לדבר בציבור. וכן, וגם בציבור זה אפשרי. ואני בטוח שאתה חושב שאתה לא מסכים איתי, ואני בטוח שאתה חושב...
אני ממש לא מסכים איתך.
אני חושב שהרב... אני חושב שפשוט אין את התשתית הנכונה לזה כיום.
איך אתה יכול לייצר חברה? אני חושב שחברה מתחברת רק על ידי מעשים. זאת אומרת...
ברור, זה נכון. זה הבייסיק, ובסוף זה מה שמגדיר. אבל, וכבר הזכרתי ממש באיזה משפט קודם, שאני חושב שהמרחב הדתי צריך להיות באזור הקהילתי. ולא בישיבות, זה בסוף, זה נראה לי השינוי המתבקש. וכן, אמור להיות שיח דתי ברמה הקהילתית, שהיא לא רק שיעור דף יומי, והיא לא רק אלא שיעור...
איזה שאלות תשאלו שם? מה אתה רוצה שאנשים ידונו? כמה אחוזים נראה לי שהתורה מן השמיים? מה...
לא, לא, זה לא דיונים כמו בימי עיון.
נו.
אלא יותר כל טקסט שהוא, לקרוא ביחד ולהתעמת. עכשיו, זה לא, וזה לא, העניין פה זה לא הכותרת של לימוד תורה. זה לא האישו. הכותרת שמעניינת אותי בסיפור הזה, זה ההתעסקות הדתית. וזה העולם האמוני בסוף השדבר אצלי. כי כשאני אומר לימוד תורה, הפן האמוני פה זה לא כמות הטקסט או איזה טקסט, אלא בעצם מה עשית כשקראת את הטקסט. ו... אתה יכול להיות, לשאול את השאלות הכי כופרות בעולם, מבחינתי, יש פה תהליך דתי. אתה יכול לזלזל בכל הדבר הזה, יש פה תהליך דתי. אבל עיקר שיהיה תהליך.
איך תחזיק את החברה הזאת?
מה זה תחזיק? יש לי אחריות להחזיק אותה, מבחינתי?
לא, אבל היא לא, כאילו, בלי גבולות, היא פשוט מתפרקת. זאת אומרת,
אז כמו שאמרתי, כרגע אין תשתית כזאת. אין תשתית הדבר הזה.
אני אגיד לך, מה שאתה...
אני יכול להגיד איך אני כן אבנה את התשתית הזאת, אם זאת השאלה שלך.
לא, אני מנסה להצביע לך, בסדר, לבנות את התשתית זה באמת פרויקט שלם, אבל אני מנסה להצביע על הקשל שאני מזהה בדברים שאתה אומר, שזה נשמע לי די כמו אנרכיה, שכאילו, אתה יודע, זה רעיון מאוד אוטופי ואופטימי, אבל בסוף מה שאנחנו רואים, שחברות אנושיות מחזיקות, זה תנאי כאילו לחברה אנושית, שתהיה בה מסגרת. סתם, נחזור לשאלה שאלתה, מהו דתי? אני אישית את השאלה הזאת לא מעניינת אותי, אבל אני חושב, אני כן אגיד את הזווית האישית שלי, שכשאני הבנתי שאני כאדם גרוש לא מסוגל לשמור שבת כבר, והיה שלב בחיים שלי שלא הייתי בן אדם מאמין, ושמרתי שבת כי אמרתי אני בן אדם דתי, אני חלק מהציבור הדתי, אני אכבד את הדבר הזה ואני אשמור שבת. ובשבילי, כאילו אם מישהו אומר לי, אני לא שומר שבת ואני דתי, זה כבר אוקסימורון, זה כאילו, יכול להיות שאני בן אדם מיושן, וכן, קשה לי גם, אני לא מבין, כאילו אני מבין שצריך לרדת לפרטים, כשמתחילים פלפל, אם אתה מדבר על אנשים הומוסקסואלים דתיים, שכאילו, הם לא בדיוק עוברים על האיסור, הם רק עם משיכה לבני המין, אני לא יודע בדיוק, כאילו זה מאוד מבלבל, אבל איפשהו זה קשה לי בבסיס, אני אומר, חבר'ה, כן, יש מינימום, בחברה דתית אוכלים כשר ושומרים שבת ומצוות ברמה של של משקף זכר הם מחוץ לתחום יכול להיות שכבן אדם לא יודע צריך להתמודד עם זה אבל אני לא באמת מבין
כן, אני אענה לך
לראיין פעם ולעשות איזה סדר עם עצמי אבל אני בא להגיד בעיניי וזה לחלוטין היה מוכל על עצמי שכאילו כשהבנתי אני לא מסוגל לשמור שבת אני מוריד את הכיפה למרות שיכול להיות שיש אנשים שהולכים עם כיפה ומחלים שבת.
אז אני אענה לך על זה. מבחינתי, מה שיהיה רצוי מבחינת קהילתית, זה שמה שיגדיר קהילה זה לא הדת. בערך כמו שהיום, כן? אזור מגורים, הדברים הכי לא דתיים בעולם, הכי לא קשורים לדת, כאילו, זאת אומרת, אזור מגורים.
יש בית כנסת.
יש בית כנסת. עכשיו, מסביב לבית כנסת, אתה יכול לבנות קהילה שכל אדם, באשר הוא, יכול להיות בו. עכשיו, יכול להיות בקהילה.
מי שלא יגיע לבית כנסת לא יהיה חלק מהקהילה.
לא, אז בסדר גמור, אבל יש אפשרות שהוא כן יגיע. איך הוא כן יגיע? אם יהיה שם משהו אטרקטיבי, מעניין, שיאתגר אותו גם, שיכבד אותו, ויש אפשרות כזאת שאפשר לבנות את זה. וזה די מורכב, כי אתה צריך אנשים גדולים, זאת אומרת, אנשים שהם, אתה צריך רב קהילה חזק, ושאני אומר רב קהילה חזק, אני אומר אחד שיודע להתמודד עם שאלות, אחד שיודע להתאמת, אחד שיודע להגיד לעצמו, אני לא יודע לענות על השאלות, אבל אני אנסה להתמודד איתם. וזה צריך להכיל הרבה מאוד מאוד סוגים, גם חילונים. עכשיו, מבחינתי, אני רואה, נקרא לזה בחזון, קהילה שאין שום קשר לרמה הדתית, שבה כל יהודי באשר הוא, יש לו את המקום הזה, את הכיסא שבו הוא יושב שם במסביב השולחן ומתערב בדיון על הטקסט.
עכשיו,
לא, okay. זה חזון, בסדר?
כן, okay, כן.
Okay. עכשיו, אני אומר, כרגע התשתית לא, היא לא, לא, אין תשתית כזאת, כי אני חושב שאין רבנים, אין מספיק רבנים כאלה.
אני חושב שאין מספיק בני אדם שרלוונטיים לקהילה כזאת, אבל...
לא, אני אומר, אם יהיה רבנים כאלה, אז לאט לאט נגלה שיש אנשים כאלה.
אני לא חושב, יש מספיק קהילות רוחניות שניסו...
אתה יודע למה אני חושב שיש אנשים כאלה? כי אני, לא, אני חושב שאפשר לאתגר כל אדם בעניין הזה, ולרתק אותו, וקצת ליצור, אתה יודע, משהו אטרקטיבי. וזה יכול למשוך. זה יכול למשוך את כולם. כרגע, אתה לא רואה את זה, ורוב האנשים לא רואים את זה. אני רואה את זה כי...
יאללה. אני מחכה שזה... הלוואי שתצליח להוציא משהו מזה לפועל, ואז זה... יהיה יותר מה לדבר, אני קצת...
אני כרגע ברמה האישית שלי, אני מאוד... כי ברמה נקרא לזה איך שאני מדבר, והדעות שלי מאוד מאוד אופטימיות וזה, אבל ברמה האישית אני מאוד מיואש. כי אני כן שוחחתי עם לא מעט רבנים בנושא, וזה מאוד הפיל את רוחי. אני חייב להיות כן בעניין הזה, להיות כן. ודיברתי עם גם רבנים מאוד מרכזיים בציבור, ככה שבהחלט זה הוריד לי את המוטיבציה. אבל... זאת הדעה שלי בסוף. ואני חושב שלצערי יש לי דעה לחוד ומעשים לחוד, גם בעולם הדתי שלי בסוף, ברמה אישית. כן, כאילו, העולם הדתי שלי מאוד מאוד שחוק מהסיבות האלה. יש לי חוסר אמון מאוד מאוד גדול, כלפי המסגרת נקרא לזה הציבור הדתי. לא ציבור.
סתם, אני אשתף אותך בתהליך התבגרות שאני עברתי. שבתור הרמורניק, זה היה אידיאלים אחרים, אבל גם חייתי לאור אידיאלים, יכול להיות שגם ברמה אישית, יותר הצלחתי להרגיש קרוב לאידיאלים שלי, ואם דיברנו על הנושא של לימוד תורה, שבכל רגע פנוי לפי החפץ חיים צריך ללמוד תורה, אני ברמה אישית, אם אני אסתכל על זה היום בחוץ, אני נותן לעצמי ציון 95, באמת עשיתי את זה בטירוף, וכל רגע פנוי באמת להקדיש לתורה ולישון לא יותר מדי וטירוף של הדבר הזה.
OCD.
כמו ספורטאים. לא, לא חושב. אני חושב שכמו ספורטאים לאולימפיאדה משקיעים את כל החיים שלהם. אז אני השקעתי את כל החיים שלי בעבודת השם במסגרת הזאת.
אוקיי.
ואני מבקש שעברתי תהליך התבגרות של להבין, חבר'ה, העולם דפוק, כאילו, אני לא יודע להסביר את זה בשפה דתית, כן? אני חושב שאפשר להסביר את זה גם בשפה דתית, אבל בשפה שלי היום, כאילו, העולם הוא סך הכל תוצר של מה שיש, אין שום הבטחה שהוא יהיה אידיאלי, מושלם, שלא יהיו בו מחלות ומגפות, ואנשים שמתים סתם כך, ואנשים שבוראים בכלל סתם כך, ואסונות טבע והכל, כאילו העולם הוא עולם. אני אוהב להסתכל על הציר ההיסטורי, ולשים לב שאנחנו כן זכינו להיות בתקופה הכי הכי טובה, שאנחנו מכירים לעומת העבר, בכל המובנים שכמעט אפשר להסתכל עליהם, בנוחות חיים שלנו ועוד ועוד ועוד. אני כן נהנה להסתכל על זה, אבל עדיין בבסיס העולם שלנו, הוא לא אמור לספק לנו שום דבר, לא, אין הבטחה לשום דבר. ניקח את מה שיש, כאילו, הרבה תופעות שתיארת, הן פשוט אנושיות בעיניי, כאילו, האכזבה הזאת מרבנים. כשאני מסתכל על זה במבט אנושי, וואלה,
מה זה אומר מבט, מה זה אומר מבט אנושי? מה הוא לא, מה זה לא אנושי?
זה מבט שכאילו, איך שאני מכיר את המין האנושי, וואלה, זה בדיוק ההתנהגות שאנחנו כבר מכירים, כאילו, שאנשים מושפעים מה סטטוס שלהם, ואומרים את העמדות שנוח להם להגיד, כאילו גם אחרי,
זה תמיד.
הרבה דברים, כאילו אני מכיר מספיק תופעות אנושיות כדי, מעט תופעות אנושיות הן מפתיעות אותי, כאילו, אני שמח שבגיל 35 אני יחסית מרגיש שאחרי גם שעברתי טלטלות, אז העולם די כאוטי ומבלבל, אבל עוד אני מבין פה כמה דברים, וזה תהליך התבגרות כזה, שהייתי במקום מאוד אידיאלי, ואפילו גרתי בבני נצרים, שזה באמת, גם ציינתי את זה, נראה לי בסוף הפודקאסט הקודם, כמה שזה מקום שהרגשתי שמממש את האידיאלים האלה, והנה, אנחנו קרובים כבר לסיום, ונקליט פרק אחד ארוך היום, שעוד מעט נסיים אותו, ואני מזכיר שוב את בני נצרים, הרגשתי שאני חי במקום שמנסה לממש באמת האידיאל הזה, ובסוף ההבנה, בסדר, אולי אפשר שאחוז קטן מהאוכלוסייה, שזה גם מתאים לסטטיסטיקה הכללית, כאילו, שיהיה אחוז קטן שמצליח להקים יישוב כמו בני נצרים, או אפילו יש יישוב יותר קיצוני, נווה, סבבה.
כן.
אבל כשננסה להרחיב את זה, זה לא עומד בסקייל גדול, זה לא יכול להתרחב, כי ברמה האנושית זה לא עובד, כשאתה מגיע להיקפים גדולים של אנשים. וכאילו זה בגרות, אוקיי, אידיאלים זה יפה, אבל אני היום לא חותר לאידיאלים, אלא פשוט באמת מה אפשר לשפר? יש את המציאות כפי שהיום, לפעמים באמת נמצא הסמארטפון לתעתי, נגיד, זה משהו שמתקרב גם למהפכה של המיגור האנלפבטיות, לחשוב שפעם רוב העולם היה אנלפבטי, העם היהודי נגיד תמיד היה מצוין בזה שהוא לא היה אנלפבט, אבל כנראה יש איזשהם שינויים בודדים שממש אפשר לשנות באופן טוטלי את כל החברה. אבל הרוב, אנשים זה אנשים, יהיו אנשים חכמים יותר, אנשים חכמים פחות, כנראה יותר כמות של אנשים חכמים פחות. למרות שאתה יודע שרוב האנשים חושבים שהם חכמים יותר מהממוצע, תחשבו על זה. אבל יש רוב לאנשים שחושבים שהם חכמים יותר מהממוצע. כל מיני הטעיות אנושיות. אז יהיו דברים שהשתפרו אולי בצורה דרמטית, אבל בגדול, כן, החברה הדתית תהיה פחות או יותר עם המאפיינים שאנחנו מכירים של חברה דתית, לגיטימי. סוציאליזם אמיתי מעולם לא נוסע, ובינתיים כל מה שנוסע לא הולך, דברים כאלה. קפיטליזם עובד יותר טוב. סתם אני זורק פה, ממש לא בא להיכנס לדיונים עצמם, אבל כאילו שאני כזה מסתכל על הדברים, על מה שעובד, מה שלא עובד, ומה שאני מכיר כאנושי, לא יודע, אתה מדבר פה לבנות איזושהי קהילת מופת, ממש לא מושך אותי, ולא נשמע לי ריאלי. כאילו זה לא מושך אותי במקום של יאוש.
אני חשבתי לנסר, זה לא קהילת מופת. לא, אלא קהילה חסרת הגדרות, נקרא לזה. שההגדרות שלהם הם רק גיאוגרפיות, ומה שיקרה, יקרה. זה אנרכיה, כמו שאמרת קודם.
אז יצא לי להתעניין קצת באנרכיה, וגם הבנתי שזה לא משהו שנראה לי שפשוט יכול להחזיק. כאילו, וניסו אותו קצת.
כן, זה לא, אוקיי, בסדר, זה נושא.
לא, אני מתאר לעצמי שיש לך הרבה מה לפרט על הרעיון. אני לא בא לדבר ישירות על הרעיון שלך, אבל איפשהו, עצם העמדה האידיאליסטית הזאת, אני נמצא במקום אחר לגמרי. כאילו, אני אומר, לוקח את האוסף של האפשרויות וההזדמנויות שמונחות לפניי, מה אני יכול לעשות איתו? זה מה שאני עושה. לחשוב ברמה של קהילה כזאת מאוד שיש בה הרבה גובה, הרבה שוני לעומת המציאות שאנחנו מכירים ביומיום, זה משהו שברמה האישית רחוק ממני מאוד. אז
אני מסתכל פה על עוד נקודות
אבל זה, אני מקווה שנעשה עוד שיחות. קודם כל, הוכחנו שיש חלק ב', אז לא נפתח עכשיו עוד איזה שהם נושאים גדולים.
לא, אז בגדול, רק רציתי להזכיר, כאילו רציתי להזכיר, נגיד, את הקשר בין בוגרי ישיבות למוסדות שהם למדו. יש פה גם עוד דברים פרקטיים יותר, כמו המרחבים הציבוריים, מה יש לתורה?
לא, יש עוד המון שאלות שלא התעסקנו.
לא, אני אומר, אז כל השאלות האלה בסוף בסוף זה, זה כן מבחינתי הן לא שאלות יותר מדי גדולות, מתוך מה שאמרנו בשיחה הזאת, שאני אמרתי לפחות, שברגע שיש את השיח הזה, נקרא לזה העימות הטבעי הזה בתורה, שזה אתה לוקח טקסט, ואתה מתעמת איתו בצורה הכי פשוטה, אתה קורא, מנסה להבין, לא להבין, כמו שאתה קורא באקדמיה. וזאת גישה שיכולה לפתח הרבה הרבה דברים. והיום אין את הגישה הזאת יותר מדי, ואני אומר את זה, כי אין הרבה חידושים היום, מבחינה דתית. זאת אומרת, כן. אין הרבה, העולם הדתי היום הוא די שוחה עם הזרם, ואף אחד לא בא להציע, אין הרבה דמויות רבניות שבאים להציע אלטרנטיבה, חוץ מבית הלל, שהם לא באים להציע אלטרנטיבה בכך הלכתית, אלא יותר, נקרא לזה חברתית. יש כאלה שלא הסכימו איתי על האמירה הזאת, אבל בסדר. ובגלל זה אני חושב שמבחינתי המרכז שצריך להתעסק בו ברמה הדתית, זה העולם האמוני, א', כי הוא הכי מעניין.
טוב.
ב', כי זה בסוף ה-DNA של כל מה שקורה מעבר לזה. כל השאר זה אינדיקציות, כמו שאמרתי. ואם אני מזכיר את הקשר בין בוגרי ישיבות למוסדות בהם למדו, אז זה מאוד מעניין גם להסתכל, אגב, זה גם חלק ממה שדיברתי עם בוגרי ישיבות בהקשר של המאמר, עם חלקם לפחות. זה מאוד משתנה לסגנון של הישיבות כמובן, ולמשל, ישיבות הצפון.
הצפון, הגיאוגרפי?
כן.
וואלה.
ישיבות שבדרך כלל יותר נמצאות בקשר והרבה פחות דתל"שים. מצד שני, זה גם דתיים, נקרא לזה רגילים. ואתה לוקח את הישיבות היותר ליברליות המתוחכמות כאילו, הגוש, ירוחם וסגנון הזה, הרבה מאוד בוגרים על הרצף ודטלשים, עוד דתיים סבבה, אבל לא בהכרח בקשר עם הישיבה. ככה שיש פה עוד הרבה מה לראות והרבה מה ללמוד, ואני אשמח עוד לעדכן בנושא.
כן, לגמרי, אני מקווה שנעשה עוד שיחות. אני מאוד מאוד מקווה ומזמין את המאזינים להגיב לתוכן שעלה פה בשיחה הזאת. בסופו של דבר, גם אני, גם אריאל, הבנו פה את הדעות האישיות שלנו, אין פה יותר מדי נתונים מהשטח או דברים כאלה, וכל אחד שמוסיף מידע ודעה, זה יכול, אני מקווה, באמת להביא איזושהי תוצאה טובה, כל אחד גם עם האג'נדה שלו, וטוב, אני בעד מלחמת הדעות, אז תודה על ההזנה, תודה אריאל על האירוח.
תודה לך.
בוא נראה לאן זה עוד יתגלגל, ולאן המציאות יתגלגל, ויהיה על מה לדבר כנראה.
לגמרי.